ברוכים הבאים לשיחה אישית. האורחת שלי היום נולדה בישראל, אך גדלה בארצות הברית. בגיל 17 בחרה לעלות לארץ לבדה. היא מגדירה את עצמה כמכורה לים, וגם מקדמת את הצלת מפרץ עקבה אילת. לאחרונה גם הקימה עמותה בנושא. היא הופיעה במעל ל-50 מדינות, ובין היתר הופיעה גם מול האפיפיור בוותיקן. היא דור חמישי בישראל למשפחה ממוצא תימני מחוץ לישראל, ידועה בשם נועה. הערב איתי בשיחה אישית, הזמרת הגדולה והמוזיקאית, אחינועם ניני. נועה, אחינועם ניני, איזה כיף לי.
שלום, לוסי.
טוב, אנחנו תמיד יש לנו שיחות טובות.
נכון, לגמרי.
אני, את יודעת, קראתי את התחקיר, ותמיד זה כל פעם שאני קוראת עליך תחקיר, ותמיד יוצא איזה משהו שאני לא יודעת ולא מכירה.
מה הפעם?
ואחד הדברים שממש קפצו לי הפעם, זה שאת לא מסוגלת לשמוע את האלבומים הראשונים שלך, כי את טוענת, וכאן אתם צריכים לשמוע את זה, את טוענת שלא ידעת לשיר אז.
נכון.
תסבירי לי את זה. את לא ידעת לשיר? אחינועם, כאילו בואי רגע נעשה סדר.
תראי, בואי אני אגיד לך למען המתכוונת.
אוקיי.
יש שירה ויש שירה. יש לה שיר ויש לה שיר. יצא לי קול מהגוף, כן? לעתים הוא גם היה קול יפה. אבל הייתי פשוט צעירה מדי. מה ידעתי? לא ידעתי כלום. לא הבנתי שום דבר. לא חייתי מספיק. לא כאבתי מספיק. לא עברתי מספיק מהמורות ואתגרים ו... והדברים האלה, כשהם נישאים על הכל, אז יוצא משהו קסום.
זאת אומרת שבעצם, את אומרת שהכל שלך הוסיף לעצמו את המטען האישי הרגשי, ורק אז הוא היה...
בעיניי, כן.
כאילו מפותח מספיק כדי להיות הכל שלך היום.
כן. את יודעת, אני זוכרת שבתחילת הקריירה שלי, היו אנשים שמאוד מאוד אהבו אותי, היו לי כאילו פאנס, פנאטים, והיו אנשים שאני הצבנתי אותם. עכשיו, זה היה לפני שהתחלתי עם הפוליטיקה.
זאת בעיה,
כבר בהתחלה. לא, היו אנשים שהצבנתי אותם כזמרת. עכשיו, אז את יודעת, אני הייתי, מה עשיתי? אבל היום אני יכולה להבין מה היה בכל שהיו אנשים מסוימים שהיה קשה להם איתם. היה בזה מין סוג של השפרצת כישרון. לא עשיתי את זה בכוונה. בכלל לא ידעתי מה אני עושה. לא ידעתי מי אני בכלל. אבל היום, כשאני, אנשים מבוגרים יותר, אני יכולה להבין שהם הקשיבו, אמרו, איפה קנה? איפה העומק? ובכלל, אני, לנורד כהן מדבר אליי. אנשים כאלה. עכשיו, לנורד כהן לא היה זמר, המשורר.
נכון.
כשהוא שר, וגם כשהלכתי לראות אחד מהופעות האחרונות שלו בלונדון, הוא שר את הללויה וקרא ברך כזה, ואומר, you know, I kneel before the Lord of song and on my tongue, הללויה. אני בכיתי, בכיתי, וזה לא הזמר. זה הנשמה שניסית על קולו. ואת זה, זה קרה לי כשהתחלתי ללדת. באמת, משנת 2000. נהייתי זמרת כמו שצריך בעיניי.
באמת?
כן.
היה, את זוכרת את הרגע הזה שפתאום את שומעת, ואת שומעת את עצמך ואת אומרת, וואו, זה...
לא וואו, כי אני לא אהפה על עצמי.
את לא אהפה על עצמי.
לא, אני לא אהפה על עצמי אף פעם. תמיד יש לי מה להגיד. אבל אני אומר לך שנגיד הבת שלי שאוהבת לשמוע נורת האלבומים שלי, אני הבת הקטנה, היא כל הזמן מבקשת לשמוע אותם ברכב, בת 12.5. אז משנת 2000 הוצאתי את Blue Touches Blue, ואז האלבומים בינלאומיים, כי באותה תקופה כבר היה לי נורא קשה עם הילדים, אחד ועוד אחד וזה, לעשות את הטריק הזה של גם ישראל וגם חול. וחול זה, מה לעשות? זה הרבה.
כן, ברור.
אז עשיתי כמה אלבומים בינלאומיים ברצף, ועשיתי המון טורים, ואני מאוד אוהבת אותם. שזה Blue Touches Blue, ו-Now, שהיה מהלידה, ו-Jeans and Jeans, שזה הכל מושפע מהשורש התימני שלי. שם אלה אלבומים שאני מאוד גאה בהם.
את יודעת, אני זוכרת שכששמעתי אותך שרה את השיר נושא של חיים יפים, אני זוכרת שראיתי אותה, אמרתי, וואו, זה...
זה כיף.
מצד אחד אתה אומר, אתה מסתכל, הסרט הוא סרט...
מדהים.
כאילו קשה ומדהים ומשמח ועצוב באותה מידה. ובשיר נושא שלך יש כל כך הרבה תקווה.
יש את שניהם, זה כל העניין. אבל מה שתפס את האנשים זה המשפט הראשון, שזה באנגלית smile without a reason why. גם כשאין לך סיבה, בוא תנסה, כי לפעמים זה עובד, ואני יכולה להגיד שניסיתי זה, אני שנטייה דיכאונית, בכלל אחרי הלידות וזה, ולפעמים זה פשוט משהו אוטודידקטי כזה. אני מעצבת את המציאות. אבל גם הסיפארט, זאת אומרת, החלק האמצעי של השיר, יש בו את הכאב של השיר, אבל נתפס לאנשים התקווה הזה. ובעברית, סתם חיוך ללא סיבה, שזה גילי, אני וגיל, כתבנו את האנגלית והעברית. אני חושבת שזה אחד מהשירים החשובים ביותר בקריירה שלי, בסופו של דבר. אני חושבת שלא רק בגלל השורה הזאת, אלא בגלל השילוב הזה, של הנושא שהוא שנוי במחלוקת. הרי הסרט, אם את זוכרת, בארץ היה מאוד שנוי במחלוקת.
נכון.
אנשים שלא יכלו לקבל את העניין הזה, שמהשואה עושים כאילו בידור, למרות שזה, לדעתי, הם באמת פספסו את הפואנטה לחלוטין, זה היה סרט אמיץ, מאוד. ומרגש כל כך.
זה סרט שרק מלדבר עליו עולות לי מאוד בעיניים, כי אני חושבת שה... הרגעים האלה של הורה שצריך לשמור על הילד שלו.
מלחם.
בתוך זוועות. לא שכחת
הסצנה, זוכרת הסצנה האחרונה, שהוא גם כשהוא הולך לסופו, הוא אומר לילד שלו, הוא עושה לו כזה, היי, שאתה תישאר עם התקווה, אני כבר אסיים. אני הולך, אבל אני השארתי את נשמתי אצלך, שזה מה שגם לי שאתה אומרת, לכל הורה. זה מה שאנחנו עושים, אנחנו נותנים לילדים שלנו את הנשמה שלנו, והם ממשיכים מעלה, הם רצים קדימה. והמסר הזה, אני חושבת, השילוב בין המוזיקה לבין מקום ערכי עמוק אפיין את הקריירה שלי. אמרת אפיפיור גם. אותו דבר.
הנה, את אומרת...
שלושה, one, two, three אפיפיורים.
שמי בכלל מאיתנו זכה לשבת מול אפיפיור ולדבר איתו. ויש מעטים שהם מצליחים באמת להגיע למקומות האלה. תכף אני רוצה להראות את זה. אני אומרת, זה כמו שראיתי במקרה השבוע את הפרומו של אילנה דיין מראיינת את זלנסקי לראיון מיוחד. אני אומרת, איך האישה הזאת מצליחה להגיע לכל האנשים, ואת בתחום האמנות מצליחה לעשות שיתופי פעולה מטורפים עם גדולי הזמרים בעולם, ולהופיע מול אפיפיורים, שאת יודעת, אני חושבת ש...
אני חושבת שאני לא, אני הגעתי, אני לא הגעתי. זה דברים שהגיעו אליי. איך? God knows. אבל קרה, והתברכתי בזה.
בוא נראה. אחד הקטעים המפורסמים שלך מופיעה בוותיקן מול האפיפיור, בוא נראה.
שרה איתי החמותה הזאת. זה סיפור מדהים הדבר הזה. לפני ההופעה הזאת, הופעתי בפניו, בכלל, אותו פגשתי פעמים רבות, ואני מאוד אוהבת ומעריכה אותו. הופעתי בפניו בקרקוב, בפולין, באירוע קתולי ענק, 1.5 מיליון צעירים קתולים, על משטח עצום בגודל מדינת ישראל, וביקשו ממני לבוא ולשיר את אבי מריה, ואת החיים יפים וזה, ועוד שיר בעברית, כשהוא בא לעשות את המיסה, 7 בבוקר, ב5 בבוקר כבר הייתי שם, ב7 הייתי צריכה לשיר, זה היה מטורף, ואושוויץ לא רחוק, כל הסיפור הזה, הכל, והוא מאוד מאוד מרגש. אבל הוא הגיע בעצם עם הפופ מוביל שלו, והוא לא באמת שמע את ההופעה, הוא הגיע, ותוך כדי, אני מקבלת אותו בשירה על במה ענקית, ואחר כך קיבלנו מהוותיקן מכתב שאומר שהאפיפיור מאוד מצטער, שהוא בעצם לא שמע, את השיר, ולכן הוא מזמין אותי להופעה קטנה. ועבדתי כאן, ממש ראיתי, בחבר קטן עם 30 איש, הופעה פרטית.
אני בהלם.
הוא הזמין אותי להופעה בבית שלו. כן, כן.
אוקיי, כאילו.
זה היה מטורף, מטורף. ואז באתי, הבאתי את הילדים, גם שני הילדים הגדולים שלי היו שם. זה היה ילי, הבן שלי צילם בטלפון את הדבר הזה.
מדהים.
וזה היה מאוד מרגש.
אז יודעת ש... כשאני רואה את הדבר הזה, גם השיר שאת בוחרת לשיר. מול האפיפיור של העולם הקתולי הנוצרי.
נכון.
ואז זאת אומרת ששר גם אבי מריה. וכל זה מתערבב בתוך הזהות היהודית, הציונית, הישראלית שלך.
ברור, ברור.
איך הכל בעצם מתנקז לרגע אחד?
תראי, קודם כל שמעת שאני שרה שם בעברית?
נכון.
זה היה חשוב לי מאוד. אני עושה את זה, ממש חשוב לי. לשיר גם בעברית, ואז בקרקוב, עם אושוויץ ברקע, שרתי את אבי ורום של מוצרט עם מילים בעברית, עם עץ חיים היא למחזיקים בה, וכל תומכי המאושר, דרכי... חשוב לי העניין הזה, זה קודם כל. שנית, גם אבי מריה המפורסם, הרי זה אבי מריה עם מילים שאני כתבתי, שהם מילים, הם תפילה למען השלום שנכונה לכל עם ולכל אדם. ויוחנן פאולוס, שהראשון שהזמין אותי, הוא חרט את העניין הזה על דגלו. הוא האמין שהקשר בין היהדות והנצרות הוא אחד מהמפתחות לשלום עולמי. מאוד אהבתי את הדבר הזה, והוא גם הזמין אותי ולא ביקש ממני לשיר את המילים בלטינית. אהב את המילים האלה. זה מתחבר עם כל מה שאני עושה במשך השנים. אני מאמינה שצריך לשבור חומות ולבנות גשרים. לשבור חומות ולבנות גשרים. וכשאני עושה את זה, ואני מרגישה שזה גם לשרת את המדינה שלי, את הבית שלי, כאילו, את הזהות היהודית שלי, כמו שאני תופסת אותה, ואהבת לרחה כמוך, אז אני שמחה מאוד.
שדעת, בסוף, כשאני שומעת אותך מדברת את זה, ואני שומעת תוך כדי, ואני יודעת תוך כדי כמה מחירים שילמת על ואהבת לרעך כמוך, על הדבר הזה, על הדרך שבה את בחרת לראות את הדברים, ועל האוניברסליות שאת בחרת להסתכל על הדברים, ואני מסתכלת על מה קורה לנו בחברה הישראלית, ואני אומרת לעצמי, זה הלך לאיבוד בדרך, האוניברסליות הזאת, שאת דוגלת בה ומדברת בה, כי, את יודעת, לפני כמה שנים אף אחד לא היה מעלה על דעתו שזמרת ישראלית, ציונית, יהודית, יושבת בביתו של הוותיקן, בביתו של האפיפיור בוותיקן, ושרה בעברית ובכל שפתה ממוצא העם היהודי שעבר כל כך הרבה תלאות על ידי, בשם דת כזאת או אחרת, או בשם הסתכלות כזאת או אחרת, היו מהללים ומשבחים אנשים כמוך, והיום...
היום קשה. שהעולם נהיה
כאילו קשה. קשה לי להגיד שזה קשה, אבל זה קשה.
תראי, קודם כל, אני תמיד חייבת להגיד, ואנשים תמיד, את לא ראשונה שמעלה את הנושא הזה של המחיר, ושל כמה זה קשה באמת. ואני לא אסתיר, אני שילמתי בהחלט מחיר כבד כאן בארץ, וגם במקומות אחרים בעולם, על ההחלטה שלי להשמיע קול. אבל אני תמיד אומרת קודם, שאני שמע כמו שני קלישאות, אבל הן נורא נורא נכונות. אחד, מחיר הדיבור גבוה, מחיר השתיקה גבוה עוד יותר. אני לא הראשונה שאמרתי את זה, אבל זה נכון. ודבר שני, אני חושבת ששום דבר משמעותי שאנחנו עושות בחיים, לא בא, הוא לא נטול מחיר, להביא ילדים. דיברנו על זה קצת לפני, אבל זה ביג סינג. כל דבר חשוב שאתה עושה בחיים בא עם מחיר. אם לא שילמת המחיר, זה כנראה לא היה משמעותי באמת. אז זה גם. אני חייבת גם לומר, כי תמיד אומרים לי, וזה... יש גם המון תמיכה, יש גם המון אהבה, בארץ גם, בארץ, כן? לא רק אומרים, שפים אוהבים להגיד כן, בעד, אבל בחוץ לארץ, גם בחוץ לארץ וגם בארץ. יש התומכים ויש הלא, אבל אני לא עושה את מה שאני עושה בשביל לקבל את תמיכת הקהל. אני לא פוליטיקאית. אני אומן. אני עושה את מה שאני עושה כי יש לי דרייב, יש לי אש שאומרת לי, יש לי קול שצועק לי, זה מה צריך לעשות. ואצלי זה קונסיסטנטי עם המוזיקה ועם הערכים ועם הדיבור ועם הכל. אני מאוד מאוד מאמינה בזה. ואני אומר לך דבר אחרון שהוא נורא נורא מרגש אותי. מקווה שזה לא ישמע כאילו אני מנסה להעלל את עצמי חס וחסה. אבל זה משהו שכן צריך להגיד אותו. יש לי חבר טוב מאוד, היה לי חבר מעולה, רונן אקרמן, סלם. יקר ליבי, שצילם אותי מגיל 20, את כל האלבומים שלי ואת כל הפרומו שלי, והיינו חברי נפש, הוא הלך לעולמו ממחלה קשה, ALS, לא מזמן. ליוויתי אותו ממש עד הרגע האחרון. השיר האחרון שהוא רצה לשמוע לפני שהוא עבר לשנת עד, שזאת ההחלטה שלו, אמיצה, זה את האב ומריה הזה. זה מה שהוא רצה לשמוע ברגע האחרון, שזה היה... ובפגישה האחרונה שלנו, שידעתי שהיא תהיה האחרונה, בקושי כבר אכל לדבר, הוא לקח לי את היד ואמר לי, אחי נועם, את בן אדם נדיר, והעונש של ישראל זה שיש לה רק אחת כמוך. ואני פרסתי בבכי כמובן, כי הכל בא לי כל הבאסה ואחרה שסבקתי ואכלתי אותה כמו שכל כל השנים, והוא תמיד היה כזה אסל איתן והאמין, הוא אמר, את הקול שלי, את הקול שלי. וזהו, וזה כן, זה עצוב, זה עצוב. לפעמים אני מרגישה מאוד מבודדת במערכה הזאת. הייתי שמחה נורא שהיה לי איזה שבט כזה, איזה קבוצה, מישהו לרוץ איתו. אבל זה לא הבונטון לישראל כרגע. אבל אל נאמר נואש.
אני כל כך מבינה אותך. זאת, אני כל כך מבינה אותך על, על המחיר הזה שאתה משלם, והרגע הזה שאתה אומר, בשביל מה?
כן.
למה? למה? אם זה מה שאתה משלם בסוף, אם המחיר הוא ש... השפלות וכללות, ונכון, יש הרבה מאוד אהבה, ואני מבינה את זה, ואני מכירה את זה, ויש הרבה מאוד תמיכה. אבל לפעמים אתה מנקז את זה בסוף השאלה, אני מסתכלת על אדם, ואז אני אומרת, אבל מה יישאר בשבילו?
בדיוק.
זאת אומרת, מה...
והנה כאן התשובה. הנה כאן התשובה. אני רוצה שהילדים שלי יוכלו להגיד, אמא שלנו הייתה לוחמת, היא נלחמה. לא הלכה איזה חבר פעם אמר לי, כשאני יצא מהחדר, אולי אני יצא, אבל יהיו סימני שריטה על הקיר. סימני השריטה שלי חשובים מאוד, לילדים שלי ובכלל. לאיך שאני מסתכלת במראה ואומרת, בסדר? ודוגמה אישית, כי כמו שאת יודעת, אנחנו יכולות לדבר מהיום עד מחרתיים. את עוד תדעי, כי אצלך זה עוד קטן. בסוף זה מה שאנחנו עושות, ילדים חכמים והם מסתכלים. בדיוק מה את עושה? והדוגמה האישית היא שווה מיליון מילים. אני מנסה לתת דוגמה הזאת.
את יודעת, כשאת מסתכלת על הבני נוער היום, ואת רואה שאנחנו בשבוע הבחירות, כמו שאומרים, ואת יכולה לזה משודרת בבוקר הבחירות, ביום הבחירות, סליחה, ואת רואה שהאיידולים של בני הנוער שלנו היום, הם אנשים כמו איתמר בן גביר.
לא כל בני הנוער.
ואת אומרת, איפה זה יתפספס בדרך? או שיכול להיות שזה לא יתפספס? אני לא יודעת, את יודעת.
אני אגיד לך מה האנליסיס שלי בשנייה. אפשר לסכם את זה במילה אחת, cartoons. cartoons? סרטים מצוירים, כאילו. כשהיינו ילדים אהבנו נורא נורא סרטים מצוירים, למה? כי כל הדמויות היו דמויות נורא נורא פשוטות וקלות לעיכול, ומצוירות וצבעוניות וגדולות וזה וזה, זה היה טום וג'רי וזה וזה, הכל היה נורא נורא פשוט. ככל שהעולם שלנו, ואני בטח לא מציעה את הגלגל, אני שמעת את זה מיליון פעם, ככל שהעולם שלנו נהיה צפוף באינפורמציה, וזה, בגירויים, ומפציצים, בני נוער בכלל, הם כאילו, הם כבר לא יודעים לאן להסתכל. אז הם לא מסוגלים להתמודד עם מורכבות כמעט בכלל, הם מחפשים cartoon characters. הנה, הילדים שלי שניהם שהם ילדים חכמים, מקסימים, נפלאים ונהדרים, מאוד מאוד אוהבים למשל אנימה, את האנימציה היפנית וכל דברים האלה. אנימציה, יש בה משהו עם צויר, הדמויות האלה, טראמפ, בן גביר, שם אותם באותה סל. בדיוק אותו דבר, זה דמויות מצוירות. כאילו, הן כאילו, מצחיקות קצת, כאילו, כאילו. מצחיקות, משעשעות, בוטות, גדולות, וזה. זה בידור, זה בידור. כשאתה לא יכול להתמודד עם מצבים מורכבים וכואבים, שאין לך את הזמן או המקום הרגשי לך ללכת לשם, אתה הולך למשהו שעושה הרבה רעש. רעש מתמיד הזה, חזק, זה, אתה נתלה על החזק, אתה נתלה על הבוטה והפשוט, וזה. כן, זה עצוב. זה עצוב, אבל זה... איך להתמודד עם זה? אל תשאלי אותי. אני לא ממש יודעת. אני יכולה רק אולי לנסות להתמודד בבית שלי, עם הילדים שלי, במעגל שלי, בלהפציץ באהבה ובאור, ככל שאני תופסת. אני לא רוחנית ואני לא קומביה. כאילו, אני מבינה, יש מצב מורכב. אבל ככל שאפשר, עם ערכים, עם דוגמה אישית, עם אומץ לב, עם הדברים האלה. הנה, היום לקחתי את הבת שלי המדהימה. עושה שנת שירות בפנימיה... מאוד מאתגרת, לא רחוק מכאן, זה יסתדר לי עם המקום של האולפן שלכם והכל. בראשון לציון, פנימיית אורנים. פנייה פוסט-אשפוזית, קשה. והילדה הזאת, וכל הקומונה שלה, ילדים שגדלו באמת, לא חסר להם כלום, והכל היה בסדר וזה, והם ילדי אינסטגרם וזה, והכל כמו כולם, וטיק טוק. למה שילכו לתת את השנה הזאת הכל כך מאתגרת של חייהם? לפני צבא, ועוד ילכו לצבא, ויתנו את הצבא, היא רוצה להיות קרבית גם בכלל. במקום הקשה זה ילדים שסבלו את עלולויות ודברים כל כך קשים. אז קודם כל זה מדהים, זה קודם כל מערער את התפיסה של הנוער האנוכי והזה.
שאולי הכל ברור מאליו.
ושזה נוער טיק טוק ולא אכפת לו כלום ולא זה. הנה אכפת לו, הנה הוא הלך למקום והוא נתן מעצמו והתנדב והכל. ושני, בדרך באוטו, אני סעתי אותה ואת החברה שלה לפנימיה, אז דיברנו על... קשה להם לדבר על פוליטיקה, הם לא יודעים, לפעמים הם בורחים מזה. המצב כל כך... כאילו, כמו איזה קיר ענק הזה, מה אנחנו מבינים? רק שמה היה קודם, מה היה אחר כך, מה זה בדיוק אומר? זה נורא נורא מורכב. אבל ניסיתי לקרוא, הם נקלעו ברכב, הם היו קלועות ברכב, לא הייתה ברירה, ויכולתי לתת להם את הרצאת אימא. אל, חבר'ה, אתם חייבות להצביע, ותדברו, ותשבו, ותחקרו את זה.
אני רוצה לראות לך קטע מתוך הערבים הקשים שלנו כאומה, קטע מתוך הנאום של יצחק רבין, רגע לפני שנרצח בנובמבר 95.
עצרת לא לספר לציבור הישראלי, לציבור היהודי בעולם, לרבים ורבים בעולם הערבי ובעולם החיצוני, שעם ישראל רוצה בשלום, תומך בשלום, ועל כך תודה רבה
כן, 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 צודק, צודק, צדק. את יודעת ששרתי שם כמה דקות לפני, על אותה הבמה, וזה שינת חיים שלי. אירוע טראומטי ששינה את חיי. אז התחלתי להתבטא. כתרי כמה שנים, אני עושה את זה
כבר. 27 שנים.
27 שנים, כן. כן, כן, החלטתי שאם הוא שילם בחייו, אז גם אני אשלם מחיר. למה, מה קרה? זה לא שווה את זה? שאלת, אני חושבת שזה שווה את זה. אני חושבת שזה מספיק חשוב. אני חושבת שאדם שחי את חייו בלי להקדיש את עצמו למשהו גדול ממנו, אומלל הוא. אומלל. ואני רואה הרבה אנשים כאלה, מי, 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 מי כל הזמן. לא, וי, וי, וי. יותר מעניין אותי ממי. וזהו, אז התחלתי להתבטא. ועוד מעט אנחנו ברביעי לנובמבר, והבחירות והכל. אני לא יודעת איך את ישנה בלילה, אני לא כל כך טוב.
אחו, אני חושבת שהיום אני ישנה עוד יותר לא טוב, בעיקר בגלל שיש לי ילד. וזה...
מטריד.
מאוד מאוד מטריד. המקום הזה שבו אני מסתכלת ואני אומרת, טוב, אולי האדם לא ירצה להיות פה, ואני לא רוצה שהוא לא ירצה להיות פה.
אני חושבת שכל אמא במדינת ישראל שואלת, מה יהיה עם ילדיים, יישארו פה? נוכל בכלל? העם יוכל? אבא שלי אומר, העם היהודי תמיד נדד. ככה הוא זה. העם היהודי לא... אבא שלי שהוא איש חכם ומצחיק ורציני כאחד, אומר, העם היהודי לא צריך מדינה. מה קרה? הוא נדד, הוא בא לפה. מה צריך מדינה? המדינה, הכל יתחרבש. כאילו, אז זהו, אז אני לא רוצה להאמין שהכל יתחרבש גם בעתיד. כן, יש כאן, יש בעיות, יש בהחלט בעיות, בעיות ניהול קשות כאן. האם הן ברות פתרון או שינוי? אני רוצה להאמין שכן.
בפעם האחרונה שדיברנו, אני זוכרת שאמרת שלא היית פוסלת ללכת לפוליטיקה.
פוסלת, פוסלת.
את אוהב פוסלת?
אני לא חושבת שאני אחזיק מעמד 5 דקות בפוליטיקה, אבל אני מאוד כן רוצה להשפיע. וזה קצת מתקשר למה שאמרת בפתיח, על כל הדברים שאני עושה עכשיו, עם משבר האקלים ודברים. תמיד עניין אותי העולם שמחוץ למוזיקה, ואיך המוזיקה יכולה להשפיע על העולם שמחוץ, על ערכים, על קידום ערכים חשובים. והיום אני עושה את זה בכל מיני דרכים.
תראה, אנחנו יושבות פה ומדברות על ערכים. את יודעת, 4 מערכות בחירות, אנחנו בחמישית כרגע. והדבר הזה שקוראים לו ערכים, שקוראים לו אידיאולוגיה, שקוראים לו אמות מוסר, דברים שחשובים לנו בחיי היום-יום, נעלמו כלא היו ב4 מערכות.
לא נכון, לוסי. סליחה שאני אומרת.
כן, כן.
בן גביר, הוא מדבר תכלס על הערכים שלו, וסמוטריץ' על שלו. וכשאני שומעת את מרב מיכאלי, אני שומעת אותה מדברת על ערכים. היא מדברת על זה ברור, וגם זהבה גלאון, אני לא אחביא, אני תומכת בשתי האנשים האלה בצורה מסיבית, כולם יודעים. כן? יש כמה וכמה אנשים שמדברים. פוליטיקאים של המרכז, כאילו, פחות. כי הם באמת מנסים, הם הולכים על ביצים, הם רוצים את כולם, כולם לתפוס ברשת שלהם. לצערי, זה גורם להם לדבר הרבה פחות על הערכים שאני מקדשת. אבל יש ערכים.
כאילו, הכל פתאום, את לא מרגישה שהכל פתאום מתנקז לנתניהו ובן גביר, ופתאום הילדים שלנו, החינוך שלהם, המוסר שלהם, שיעור האזרחות, הדמוקרטיה, האלימות, כרסום יסוד הדמוקרטיה, שזה הדבר, זה המשפט שיצא מהנאום של רצח רבין. זה דברים שאני מרגישה שלפחות בקמפיין הזה, בקמפיינים האלה פשוט נעלמו מתוך האובססיה הזאת שפיתחנו כל צד לעצמו, כן? לדמות מסוימת, למקום מסוים, לדעות מסוימות. זאת אומרת, התכנסנו כל כך בתוך עצמנו, שאנחנו לא מסוגלים לראות רגע שיש צדדים אפלים ופחות מוארים בחברה הישראלית, שאנחנו לא מאירים אותם כדי לעברר אותם ולהוציא אותם אל האור.
צודקת, בעיה גדולה. סליחה שאני מצביעה גם על הלמדיה בתור, אני לא אהיה הראשונה שמצביעה עליה בתור קצת אשמה פה. אשמה פה, רעבת סנסציות, רעבת דם, וזה תמיד היה ככה, אבל זה רק נהיה יותר ככה, כי כמלחמה על הקיום, תמיד, יש פשוט, תכלס, יש יותר מדי מהכל. יש יותר מדי מהכל. יש יותר מדי בני אדם, יש יותר מדי ערוצים, יש יותר מדי גירויים, יש יותר מדי מוזיקה, יש כל כך הרבה. אז כל אחד נלחם על הפינה שלו, ואיך נלחמים? בלהיות סנסציונים הכי 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 שאפשר. וזה זה, 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 זה טרגדיה, אני לא יודעת איך לפתור אותה, מלבד בוא ניקח גם את שלנו ונעשה מזה סנסציה, אוקיי? אז בוא ניקח את מה שאנחנו מאמינים, וואו, ונצחק את זה ברחובות, ונחגוג את זה, ונהיה אופטימיות, ונהיה מלאות אנרגיה, ועשייה טובה, ו... לא יודע, כן, אני מנסה לפחות בקטן שלי לעשות את זה, לעשות מזה עניין טוב וחיובי ואטרקטיב, כמה שאפשר.
יש סכנה לדמוקרטיה הישראלית?
כן, כן, בוא נודה. אני חושבת שיש סכנה לדמוקרטיה הישראלית. אני בחרדה, אבל אני מנסה לשמור על החיוך, כאילו, smile without a reason why. זה השיר שלי, אז אני מיישמת אותו, אבל כן, אני בהחלט חרדה. אני חושבת שאנחנו בנקודה מאוד 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 שבירה ומסוכנת, ואני תוהה כמה אנשים מבינים כמה ישראל שאנחנו מכירים, הישראל שאנחנו מכירים, בסכנה. נראה. אני מאוד, אני מחזיקה אצבעות למדינה שלנו ממש.
את יודעת, אמרת שכל מחיר שתשלם, או שתשלמי, או שהוא שווה, ברגע שאתה עושה אותו בשביל משהו עבור משהו יותר גדול ממך. היו רגעים שבהם הילדים, הבעל, באו ואמרו, אחי נועם די, אמא די.
ברור. הרבה כאלה. הרבה ממש. כן. הילדים, אני יודעת שהילדים לפעמים סובלים מהאסוציאציה המובנית איתי. הם מתמודדים עם זה כמיטב יכולתם. זאת אומרת, בלהפריד את עצמם לאהוב, ובכל זאת להפריד, למצוא את הזהות האישית שלהם, לעמוד על שלהם. זה עושה אותם אנשים מאוד עצמאים וחזקים. הגדולים, כן, הקטנה, אבל גם משם בדרך, 12.5 הקטנה שלי. אני רוצה להאמין שבלב ליבם הם גאים מאוד. אני רוצה להאמין. זה עושה לי טוב להאמין. אבל כן, היו רגעים מאוד מאוד קשים. עם הסיפור של אריאל זילבר, זה היה איזשהו סיפור טראומטי מאוד בשבילי. ממש, כן. ועוד כל מיני רגעים פה, שם, שבטעויות שלי. תשמעי, אני לא רואה זה, אין לי מישהו שכותב לי מה להגיד, וזה אני... זה אמרתי לך שבפוליטיקה אולי. למרות שהיום you never know, כי היום זה מאוד פופולרי להיות בן אדם מאוד דספונטני וזה וזה.
ברור.
זה לא, אז אולי, מי יודע? אמיר רגב של השמאל. אבל לא, 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 לא הייתי הולכת לשם. ויש, יש, יש, היו רגעים קשים. אבל שוב אני אומרת, בשורה התחתונה, אם הייתי צריכה לבחור אם להיות בן אדם נוח, נכבה על הכלים, עושה רק את שלו ותתה, ואולי באמת ממלא אולמות הרבה יותר. ולראות אבל מה קורה לנגד, ולהשתיק את הכל הזה.
רק, סליחה שאני מפרחת, אז...
אופס, רצי, הם אומרים שזה עושה זה. בוא נעשה, רק שנייה. אם נעשה ככה, כמו שהיה קודם, גם יפה, וגם לא ירש. זהו. אז זהו, אני בוחרת להשמיע הכל. בוחרת להשמיע הכל, גם עם המחיר.
הזכרת את העניין הזה של אריאל זילבר. בסוף, לפעמים אתה רוצה כאומן לקבל את ההכרה בבית. כאילו כמה שאתה יכול להיות עם סטינג ועם האפיפיור ולראות את ליאונרד כהן ולפגוש גדולים בכל העולם ככל שיהיו, בסוף, לפעמים ההצלחה בבית חשובה קצת יותר.
כן.
וכשאתה מקבל את המכות האלה בבית,
כן.
זה... אני שואלת את עצמי, האם את אומרת, למה אנשים שהיה להם כוח להיות לצידי, בבית שלי, החליטו להיעלם דום?
תשמעי, אני לא שופטת את האנשים. כל אחד יש לו את השיקולים שלו, יש המון שיקולים. יש שיקולים כלכליים, יש שיקולים של נפש, לא כולם בנויים בכלל לעמוד בחזית. הם לא בנויים. יש גם כל מיני פונקציות, יש בידור ויש אומנות, שאת יש כל מיני, בסדר, אני לא, כל אחד עם שלו. אני בשלי, וכמו שאני אומרת לך, אני יודעת שעבור אנשים רבים, אני גם, אני קולם, אני משמיעה את קולם, כמו שרונן אמר, ואני גאה להיות הקול של האנשים האלה. וכשיש לי הופעות ממי שבא, אוהב אותי מאוד. זה היה נחמד, אם היו קוראים קצת יותר, אבל לא נורא, מי שבא אוהב אותי מאוד. וגם, אני לא מפחדת אם... פעמים רבות ניגשים אליי ימנים, ומתחילים איתי כל מיני שיחות, מתחילים בהתלהמות. אני לא נותנת להם. אני קודם כל לא מפחדת מהם. מתחילים זה. תמיד מדברת איתם. ואנחנו נרגעים, אנחנו מוצאים את המקום המשותף, ואחד על אחד אפשר לעשות את זה, אנחנו יודעות. הבעיה שזה בא במסות, ושאנשים מלהיטים אחד את השני, וכשיש כל מיני דברים אחרים גרועים מאוד, הסתה, שקרים, דברים כאלה. אחד על אחד היו לי הצלחות רבות במשך השנים, זאת תמיד ממלא אותי בשמחה.
באמת? את זוכרת איזושהי שיחה מאוד...
מלא. מלא, פעם בשוק... הצינור אפילו הראה את זה פעם, היה לי פעם בשוק הפשפשים, איזה אחד שצעק לי, וצוות גרמני בדיוק היה איתי וצילם אותי, והוא לא הבין מה זה, למה הוא צועק עליך וזה? ואני הולכת ישר לקראתו, והוא אומר, למה את הולכת לקראתו? אמרתי, כי אנחנו הולכים לדבר איתו. הוא אומר, את משדוחה? הוא אומר לי, ואני אמרתי, בוא נראה. וזה קרה, זה יצא טוב, עד היום האיש הזה ואני חברים אחרי
שם. באמת?
כן, הוא רואה אותי תמיד, כשאני חוזרת, אני מאוד אוהבת את שוק הפשפשים, הוא רואה אותי, אחי לא! זה כיף. הצלחה קטנה, לקוחותינו.
הצלחה, זה חשוב בסוף. אז יודעת, אני שואלת אם לא איבדנו תקווה. זאת הרוב הדומם הזה.
אבל מה יצא לנו מזה? לאבד תקווה, אסור.
את לא מרגישה ש... זאת אומרת, אותו רוב דומם, שוחר שלום, שאני כל הזמן מדברת עליו, זה שלא יכול להישאר בשקט, זה שאסור לו להישאר בשקט, אני תוהה ביני לביני האם הוא לא איבד תקווה.
אבל לוסי.
זה פשוט העדיף
לשאול. אבל לוסי, היית בגשרים, היית במצדים, נכון, זה לא מיליונים. אבל תמיד אלה שיוצאים מייצגים מאחוריהם עוד קבוצה שלא יוצאת, אבל היא שם, היא שם ברקע. אז בגשרים ובמצדים, רק מה שקרה אתמול היה מרגש ביותר. ויש אנשים, כן, לא לגמרי. אני חושב ששימון פרס אמר משפט גאוני, שאנשים אופטימיים ופסימיים, כולם מתים אותו דבר. אבל הם חיים לגמרי אחרת. ואני מעדיפה לחיות ככה. עכשיו, זה לא רק לחיות כאופטימית, כי אתה כזה... לא אידיוט, אני לא מטומטמת. אני יודעת שהגישה הזאת והעשייה והמילים שנאמרות, הן יוצרות אנרגיה. זה כמו לזרוק אבן לתוך האגם, ואז יש טבעות ואות... יש לזה השפעה, זה פרקטל, זה הפרפר. עכשיו, אנחנו צריכות להניף את הכנפיים של הפרפר בכל הזדמנות, כי יש לזה השפעה אמיתית. והאם איבדנו תקווה לגמרי? לא. מי שאוהב את הארץ הזאת, ואנחנו יודעים, ארץ היא מקום מדהים לחיות בו, במיקרו שלנו. במקרו יש פעה קצת יותר גדולה, אז מה תעשה? בסוף המקרו ייכנס לך למיקרו, אז צא תעשה משהו בעניין.
אגב, לעשות משהו בעניין זה גם חלק מהאדישות שלנו בכל מה שקשור למשבר האקלים, ואז את אומרת, אוקיי, בוא אני אתווך לכם את זה רגע שנייה עם קצת מוזיקה, אולי זה יעבור לכם, ייכנס לכם קצת אחרת.
תראי, אני אספר לך על הפרויקט הזה. קודם כל יש את פורום האקלים של נשיא המדינה ודוב חנין, שזה דבר מדהים. והתברכתי, וממש כבוד הוא לי להיות חלק מהפורום הזה. במקביל, יש לי פרויקט, ביחד עם פרופסור משגע ביולוג ימי מאילת, בשם פרופסור מאוס פיין, שהדליק אותי מאוד על העניין הזה של האלמוגים בים סוף. אני בכלל אוהבת מאוד ים, תמיד אהבתי. לאחרונה התחלתי לצלול, אז בכלל אני אף על זה ברמות.
צוללת
לבוא. אני צלול לוסי, זה מהמם. אז זהו, תודה לרמי ותודה למישל, חבריי.
שהכירו לך את העולם הזה.
כן, רמי לימד אותי, רמי צדוק, מישל ברונשטיין צילם. אמת ששלחתי לכם תמונות, אני לא יודעת אם תראו אותם, אבל הנה. זה פרופסור פיין, זה ממש בזאת אני, כן? אבל זה באילת, ממש באזור שבה הם מגדלים את האלמוגים וגם עושים להם ניטור, okay. שמאוד מאוד עוזר, שזה פרויקט מהמם. שם זה עכשיו בצלילה מדהימה בסיני. זאת אני בתוך הכחול הגדול.
וואו.
ככה נראה המוח שלי רוב הזמן.
כחול ומלא דגים.
בקיצור, פגשתי את פרופסור פיין, הוא סיפר לי על המחקר המדהים שהוא עושה, ומסתבר שהשוניות אלמוגים שלנו כאן במפרץ עקה באילת, הן העמידות בעולם לשינויי האקלים. אז אמרתי לו, תגיד, למה שלא ננסה, נגיד, להשיג לכל האזור הזה סטטוס של UNESCO World Heritage, זאת אומרת שזה ביג דיל. ושזה מצרים, סעודיה, ירדן וישראל צריכות לעבוד יחד.
נכון.
לכן זה כל כך מעניין. מאז אני נהייתי אובססט עם העניין הזה. אני והוא וכל מי שיכולנו לאסוף סביבנו, ואנחנו גם נגיע. אני, עכשיו, גיל דור, הלהבתי אותו בעניין, ואמרתי, בוא נקדיש את הפרויקט המוזיקלי הבא שלנו לדבר הזה. וזה מה שאנחנו עושים, אנחנו מקדישים אותו לים. יש לי כבר שם, אם יש שם אז הכל בסדר.
נכון, משם את רואה, זה כמו שאני אומרת, כשיש לי משפט ראשון, כשאני קודם משהו, הכל בסדר.
הכל בסדר. אז השם זה ICU, S-E-A, עם ים בפנים, ICU, שאני מאוד אוהבת. וזה השם, ובמקביל, כמו שסיפרת קודם, אני גם פותחת הרי כל כך הרבה שנים שאני מתעסקת בעבודה שהיא קשורה לחברה ולנתינה ולערכים ולשוויון זכויות, החלטתי להקים non-profit של עצמי, וגם לא יש שם. שזה נועה's ארק.
נועה's ארק.
תיבת נועה. יש גם פסטיבל שהתחלנו עכשיו להריץ בעצמו, ואנחנו ככה ממש מקימים את העמותה הזאת.
והכרטיסים ממש ממש בזול כדי כאילו...
זהו, הפסטיבל שהיה באיטליה, אבל אני מקווה, כמו הטבע עצמה, אני מקווה להשיט את הפרויקט הזה במקום למקום. התחלנו באיטליה, שם יש לי פשוט תמיכה ואהבה וקהל ומקום כזה. שלושה ימים של מוזיקה, הצענו את הכרטיסים בסופר זול, קיבלנו מכמה עמותות... תמיכה, וגם תרמנו. אנחנו נתרום. אנחנו עדיין מקיימים בירוקרטיה מאוד כבדה. מיוני עוד לא עבר אלינו הכסף, אבל לכשיגיע, ממה שכן אספנו מהכרטיסים, אנחנו גם את זה ניתן. אני החלטתי לתת לפורום המשפחות השקולות, ולארגון באיטליה שקוראים לו Emergency, שעזר מאוד בתקופת הקורונה. אז זהו, זה ערכים. אני רוצה להנגיש את המוזיקה לאנשים בלי שהם צריכו להיות מיליונרים בשביל להגיע אליה. היו שם אמנים פלסטינים ואיטלקים וערבים ויהודים ונוצרים ומוזיקה קלאסית וג'אז וזה וזה, הקשרים. והכל ערכים, מוזיקה. ומוזיקה ברמה גבוהה מאוד חשוב לי לומר, כי גם המוזיקה היא עכשיו... גם המוזיקה, איך אומרים, זן נכחד, endangered species כמו האלמוגים, גם המוזיקה. אז... אז זהו, זה נועה זארק, וזה ה-ICU, ואנחנו, וזה ממלא אותי באנרגיה טובה, ובעשייה, אני קמה בבוקר ויש לי דרמה לחלום, ומה לעשות, יש לי דרייב, כן.
ציינת שתי נשים שהיה לך מאוד חשוב לתמוך בהן, בסוף יש לך שתי בנות בבית.
ובן.
כן, אנחנו לא זה, אבל אני מציינת את שתי הבנות, ושהמסר שלך, גם יש לך את המסר גם של עמותת אישה לאישה, הופעה מיוחדת שאת עושה.
זהו, בוא נדבר על זה רגע. זה חשוב, כי יש עוד אפשרות להגיע להופעה הזאת, שהיא למחרת הבחירות. בתיאטרון ירושלים, עמותת אישה לאישה, אני ממש מזמינה, אני מקווה שאני אצליח לשיר, שיצא לי קול, אבל אני חושבת שכן, זה יהיה רפואה לנפש, כן, בדיוק, אישה לאישה, אירוע התרמה שלהם, אני כל כך גאה לתת להם את ידי, ועם שהמוזיקאים מדהימים על הבמה, לא אני, אלא אחר, וזה יהיה כיף גדול, אז תבואו.
אז אני יודעת שהבנות שלך, את אומרת, אמרת במהלך הרעיון, שאת ממש ממש מקווה שהבנות גאות בך, ושהן... אז אם את יכולה להעביר להן מסר שלא העברת להן אף פעם מהבמה הזאת, מה תגידי להן?
וואו. טוב, נסתכל להן בעיניים. קודם כל, אני אוהבת אתכן. אתן מדהימות וחזקות ונפלאות ויכולות לעשות הכל. שנית, אני מצטערת מראש על כל הטעויות וכל הפשלות וכל מתי שהכעס או הפאשן יצא לי, אני מתנצלת ואני כל כך אוהבת אתכם ומקווה שתזכרו את אומץ הלב, את האהבה, את הבישולים שניסיתי לעשות, אני לא מיודע אהבה שלנית, אבל בהכל שמתי אהבה. שמתי אהבה בכל דבר לכם, ואני מאמינה בכם ואוהבת אתכם מאוד, ויאללה, להסתער.
אחי נועם נילי, תודה רבה כל פעם על החיוך הענק שאת מעלה בי, ושאי אפשר לדבר איתך מבלי להיות אופטימי, מבלי לחייך, מבלי שזה יעשה לך טוב על הנשמה, ומבלי smile without a reason why, מבלי פשוט לחייך.
ואני רוצה לסיים את הרעיון הזה ולהגיד לך כמה אני מעריכה אותך.
תודה רבה.
אותך, כי לא רק את צריכה להגיד על המורוינים, גם הם צריכים להגיד עלייך, כי זה נכון.
תודה רבה לך.
את מדהימה ונותנת לי המון השראה.
תודה רבה לך, תודה רבה, אשרייך, תודה רבה. אחי נועם נילי, הגענו לסיום התוכנית. מדי שבוע אנחנו נהיה פה בשיחה אישית עם דמויות שונות ומגוונות בחברה הישראלית. תמשיכו לעקוב אחרינו כאן בדמוקרטי TV, ערוץ בשיתוף הציבור. תחייכו בלי שום סיבה, רק כדי לחייך. סלמת.